אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, שעת השין שין. הזרקור בחינוך, עם דני ברקוביץ'.
ערב טוב לקהל המאזינים, קוראים לי דני, אני שין שין בכפר, וזה הפרק הראשון בתוכנית הזרקור בחינוך. התוכנית בקצרה תאר אנשי חינוך שונים מהכפר, ותציף סוגיות העומדות בלב העשייה החינוכית. על הצד הטכני נגיד תודה לאנטון, סטס ותימור, ונקבל את עדי בלייזר. והיום יושב מולי רובי קרמר. רובי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
אני מתרגש מאוד שאתה יושב מולי בתוכנית הראשונה. אשמח שנתחיל את הרעיון בהצגה העצמית שלך. אשמח אם תספר לקהל המאזינים מי אתה ומה התפקיד שלך בכפר.
אוקיי. אז אני רובי, בן 39. נשוי ואושר, עם שני ילדים, בת ובן. שנה רביעית פה בכפר. מדריך. השנה אני מדריך קבוצת נעלה.
זהו. מהמם. אחד הדברים שהכי מסקרנים אותי זה לשמוע מאיפה נולד החלום לעבוד בחינוך. אז האם תמיד חשבת שתעסוק בחינוך?
גדלתי בחוץ לבית. תמיד היה לי ברקע של הראש מאחורה, וכנראה שאני אחזור יום אחד לתת בחזרה. וזה קרה. יום אחד זה קרה. בין עבודות רגילות, החלטתי שאני עושה קאט וחושב מה אני באמת רוצה, ומה באמת יעשה לי טוב. ומאז בחרתי, כל יום.
מהמם. יש לך אולי איזה דמות חינוכית שאתה ככה זוכר שהשפיע לך במיוחד לטובה?
היה לי בבית הספר היסודי. סוג של, הוא לא בדיוק מורה מחליף, אלא נקרא לזה מורה של הכיתת מופרעים. כל מי שלא לא שורד שיעור שלם מגיע אליו. והוא ככה ליווה אותי, בעצם עד היום אנחנו בקשר מאוד טוב. כמו שאומרים, צריך מישהו אחד שיאמין בך, אז הוא שלי.
לגמרי. ולהבנתי, אתה לא דובר את השפה הרוסית.
נכון, נכון. אתה דורך פה...
ורציתי לשאול כזה, באיזה מתודות הדרכה אתה משתמש על מנת להתגבר למכשול השפתי?
האמת שאני ממש בעיצומו של האתגר הזה. אני ממון שנים בניסיון בהדרכה, אבל הדרכה של נעלה בעצם זאת השנה הראשונה. אני עוד לא מצאתי את השיטה האולטימטיבית, או את המתודה המדויקת. אבל אני ממשיך לחפש, וחלק מהדברים הם נהנים יותר וחלק פחות. חלק הם מצליחים ללמוד משהו וחלק פחות. עניין הדיונים ירד לי לגמרי מהרדאר כרגע, למרות שאני מאוד איש של דיונים ומאוד אוהב לעשות דיונים עם ילדים. אני אמצא דרך לעשות את זה. לראות איך.
מהמם. ורציתי לשאול כזה, איך אתה מעביר להם את המורשת היהודית-ישראלית? כי אחת המטרות של תוכנית נעלה היא הכרת הציונות והיהדות לחניכים. אז באיזה, נגיד, שיטות אתה משתמש?
אני יכול לומר שהכי קל זה באמת ללכת דרך קבלת שבת, וככה לנסות עוד ועוד קצת פרשות שבוע וכאלה. אני פחות שם. אני יותר בצד החברתי, אני חושב שהכיוון הוא יותר כזה. בשבת לא מזמן. נסענו כל השכבה, כמובן, ביחד עם קבוצת נעלה, לתל אביב, לשבת רב תרבותיות, קהילות. אני חושב שזה חלק לא פחות חשוב בישראל. וככה במהלך השנה, אני אגע בעוד נושאים ועוד נושאים, גם ערכים שאני רוצה להוביל, וגם חלק מזה, גם ציונות, גם דת, גם בכלל תורה, וגם עד לגיוס משמעותי ומכינות קדם צבאיות.
יפה. אחת האמרות בעבודה חינוכית היא שלכל מחנך יש סל ערכים שאותו הוא רוצה להעביר לחניכים. אז רציתי לשאול, וככה שאם תשמח לשתף, אילו ערכים ועקרונות אתה רוצה, ומתעקש ככה שהם יעברו לחניכים שלך?
אני חושב שקודם כל היום בכלל במינהל ובכלל בחינוך רואים יותר מבעבר את הבוגר. זאת אומרת, מה קורה כשמסיימים את הפנימיה. מי מלווה אז, מי מכוון, איך... כי פעם לא היה דבר כזה, פעם סיימת י' ב', אתה נבלע לחיים האמיתיים. זה תחום שמאוד ככה מעסיק אותי, לפחות במחשבה, אבל המטרה היא להביא להם כמה שיותר ערכים סביב העצמאות, אחריות אישית, אחריות קהילתית ובכלל. אלה הכיוונים שיותר מדברים אליי. בית ספר חשוב, עוד הרבה דברים חשובים, אבל הפיתוח האישי והעצמאות והבגרות, ומתוך זה גם עקביות ולצאת מהמקום הנוח שלך ועוד לא מעט ערכים אחרים, זה הכיוון שיותר בולט אצלי.
מאמן. וכזה, דיברנו על זה גם מקודם, רציתי לשאול, איך בעצם אתה בוחר את הנושאים שהם הכי רלוונטיים בשביל החניכים שלך? כאילו, כי מתוך כל העקרונות והערכים צריך למקד את הנושאים והערכים. אז איך אתה, נגיד...
אז אני מבין את השאלה. יש לנו, קודם כל יש... יש בעצם נושא חודשי, נושא שבועי אפילו, במה שאנחנו בעצם מורדים לשטח. ואני חושב שזה מעבר לזה, אני חושב שערכים לא מלמדים רק בפעילות חינוכית ביום שלישי, או בכלל בפעילויות, אלא באופן כללי, שהשפה היא שפה קולקטיבית, והשפה היא כלי מאוד חזק שיש לנו, ולחזור הרבה פעמים על אותן אמירות, לפעמים יכול לעשות עבודה טובה יותר מפעילות, לא תמיד, תלוי באיזה נושא, אבל אני חושב ש... אם אני כל יום יחזור על זה, שהם לא לבד בחדר, וכל החדר צריך להיות נקי, לדוגמה, אז הם יבינו, בסופו של דבר, שהם לא לבד בחדר, ואין חלק שלי וחלק שלו, כי בסוף כולם גרים ביחד, ויש איזושהי אחווה כזאת, והם ילמדו. הם כבר לומדים.
מאמן. ובאיזה כלים אתה נעזר בשביל לכתוב את שעה, לכתוב את הפעילויות הכי עדכניות ומגוונות?
זהו, בעצם בשנה הזאת בנעלה אני סוג של מדריך חדש מכל הבחינות, כי גם אם יש לי פעילויות מכל השנים שאספתי, אז בעצם כל המתודות לא רלוונטיות, ואני תמיד מנסה לשנות. גם אם הנושא הוא אקטואלי ורלוונטי, למשל אלכוהול, כנראה שנמשיך להעביר עוד הרבה שנים קדימה פעילויות בנושא הזה. העניין הוא האיך, איך לעשות את זה, איך לפגוע, איך להזיז אותם, איך להכניס אותם לקשב, זה האתגר.
מאמן. עכשיו אני רוצה להציג בפניך חמש כרטיסיות שהן עוסקות בנושאים שונים שקשורים לחינוך. אמפתיה, התלהבות, חלום, מסע ויצירתיות. ואשמח שכזה תבחר את הכרטיסייה שהכי קורצת לך, הנושא שהכי קורץ לך והכי מעניין אותך לדבר עליו.
אני אלך על אמפתיה.
מעניין. מה מיוחד במילה הזאת שבחרת דווקא בה?
אני חושב שזה המקום שהמדריך צריך לצאת ממנו תמיד. זאת אומרת, הרבה פעמים לא כולנו צדיקים גדולים, ולפעמים גם טועים. אבל כשאני מזכיר לעצמי שהנקודת מבט חייבת לצאת מתוך מקום אמפתי, ולא מקום שופט, או לא מקום ככה שנכנס לאיזושהי נקודה מאוד ספציפית עם הילד, אלא לבוא ולומר רגע. שנייה, לקחת רגע צעד אחורה, לנסות, אני חושב שאמפתיה זה יותר מלנסות לשים את עצמך בנעליים של האחר, אלא זה ממש להבין שכרגע הוא פשוט צריך שתהיה איתו. זה הכל. בלי לתת לו פתרונות, ובלי להגיד לו כמה קל זה או כמה קשה זה. פשוט להיות שם. והרבה פעמים אני מוצא את עצמי עם חניכים, פשוט אני פשוט שם. לפעמים להגיד יותר זה חבל. לפעמים פחות זה יותר.
זה גם בדיוק מתקשר למה שאתה מצאת בדמות החינוכית של המורה המחליף, שאמרת שצריך איזשהו מבוגר אחד, שכל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שאמין בו. וזה מאוד מתקשר למה שאתה מתאר ומה שאתה מציג, שזה מאוד חשוב של להיות נוכח עם החניך ולהבין אותו בלי עין שיפוטית או בלי עין...
אפילו אם אתה לא מבין אותו, להבין שזה כרגע המצב שלו, ושם הוא נמצא כרגע, ואתה שם בשבילו. בנעלי אני חושב שזה אפילו יותר בולט, כי בגלל הקושי בשפה ובתרבות, שהוא יותר כללי, כמו שדיברנו קודם, אני חושב שהנוכחות היא קריטית. וזה בדיוק מה שאני עובד עליו בימים האחרונים, בימים אלה.
מהמם. נשמח אם כזה תקריא את, את המשפט שיש על הכרטיסייה.
אמפתיה, למד להיות אמפתי גם כשאינך בהכרח מסכים. אז כן, גם אני לא מסכים עם עם המעשים או עם התחושות, שוב, עם התחושות אי אפשר להתווכח, אבל גם אם אני לא מסכים עם ההתנהלות של ילד מסוים, זה לא אומר שאני לא יכול להיות אמפתי אליו. וזה כל הסיפור בסוף.
מהמם. ואשמח כזה לשאול את השאלה הראשונה שנמצאת על הכרטיס. מה עוזר לך לשים את עצמך בנעליים של החניך?
אני מודה שאני לא תמיד מחפש בדיוק שאני אהיה בנעליים שלו, כי קודם כל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי במקומות שהם נמצאים, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי בעבר שם. אני רוצה שהם יהיו יותר טובים ממני. אני רוצה שהם יהיו יותר מוצלחים, יותר טובים, יותר שואפים, יותר כאילו... אז אני לא בדיוק שם את הרגליים שלי בנעליים שלהם. אני חושב שיש להם נעליים נהדרות לכל אחד מהם. וכל אחד יכול להיות מי שהוא רוצה ומה שהוא רוצה.
מאמן. זה ממש מרגש לראות שככה אתה נותן לחניכים את המקום שלהם ואת הנוכח איתם ואתה נמצא איתם.
הנוכחות הזאת היא חשובה, אני חושב בכמה היבטים, זאת אומרת, אתה יכול להיות תמיד זה שבא ומאיר להם ואומר זה לא טוב וזה לא בסדר וזה לא זה, וזה ייתן לך אפקט מסוים, אבל אני חושב שדווקא לדאוג שתהיה בכל המקומות, כמה שיותר, בוא נגיד ככה, כי בכל המקומות אי אפשר, אבל אם זה ללוות אותם לבית הספר בבוקר, ובצהריים לראות שהם הגיעו לארוחה, והם אכלו משהו, והם בסדר, ומה שלומם, ואיך הפרצוף שלהם נראה, או אם הולכים לטיול בית ספר, או כתיף תפוזים, או לא משנה מה, להיות שם. ובכל הרגעים, גם הטובים, גם הרעים, גם הצחיקים, גם הקשים, אבל בסוף זה יוצר קשרים טובים ועמוקים.
מהמם. זה מתקשר בדיוק לי גם לשאלה השנייה, ואני חושב שאתה ענית עליה, של מה הדרך שלך להעמיק קשר עם חניך.
אז כן, זה מתחיל מבאמת להיות פיזית בכל המקומות, אבל אני חושב שזה מעבר. אני חושב שזה משהו שלא צריך לקצוב אותו בזמן, זאת אומרת, מצד אחד, ולהגיד תוך חודש אני חייב להכיר את כולם, ואיפה הוא גר ואיפה הוא גר, אלא יותר ממקום של לתפוס איזה רגע, לפעמים בשיחה שבאה מרגע מיוחד, נותנת הרבה יותר לקשר מאשר אלף שיחות אחרות שהן הכי מתוכננות וקפדניות שיש. וזאת הדרך שלי, ולי היא מתאימה. השיחות האלה וההיכרות הזאת לעומק וההגעה לבתים, שזה דבר מופלא בעיניי. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שמדריך יכול לעשות, זה פיזית להגיע לילד הביתה. כן. ולראות ההורים, לראות הילד, לראות החדר שלו. לא ממקום של בא ועושה ביקורת עכשיו מה חסר בבית, או באתי עכשיו לכתוב דוח, אלא לשאול אותו מה שלמה, במגרש הביתי שלו. ולי זה נותן המון. אני יכול להגיד בהיכרות עם הילד, בהיכרות שפתאום, הרבה פעמים זה פתאום סוגר לי דברים, ואני פתאום מבין דברים יותר טוב. ואני חושב שגם הילד מרגיש את זה. אני חושב שכמעט כל ילד שהייתי אצלו בבית, הקשר בינינו אחר כך הפך לעוד יותר עמוק. ממליץ.
יש חניך כזה שאולי, למרות כל המאמצים, למרות שנגיד היית אצלו בבית ונגיד תמכת בו, אתה חושב שעדיין לא נוצר איזשהו קליק?
שלא הייתי אצלו בבית?
או שאתה מרגיש שניסית הכל אצלו ועדיין לא...
א', כן. תמיד יש. בכל קבוצה שהייתה לי היה ילדים ש... אני לא הקוסטה שלהם. לא הרבה, לא חושב שהיו הרבה. כן, זה קורה. זה קורה, אבל אני עוד הפעם קלישאתי, אני אגיד, צריך כפר שלם של לגדל ילד, אבל עכשיו בנקודה הזאת, שאני רואה כפר נוער, מבחינתי כולם אנשי חינוך. גם הטבח, וגם זה שמגיש את האוכל, וזה ששוטף את הכלים, וזה ששומר בכניסה, הם כולם אנשי חינוך, כי הם עובדים במקום של חינוך, בית חינוך. יש כמו את הילדים בבית ספר שמתחברים לשרת, עיין ערך רובי, ויש ילדים שחצי מהבית ספר בילו עם איזושהי מורה, שהיא בכלל לא המורה שלהם, אז כל אחד יכול למצוא את הדמות הזאת, בין אם הוא שינשין מהמשק, או אם הוא מהרדיו, או לא משנה איפה, הוא יכול למצוא את הדמות המשמעותית שלו. זה לא משנה מי הוא מהפר.
מהמם. אז רובי, אנחנו מתקרבים לקראת סיום הרעיון, ורציתי לשאול אם יש כזה, אם יש לך מחשבות לקראת העתיד, עוד 10 שנה, 20 שנה.
אין לי ספק שאני אעסוק בחינוך. אני לא יודע איך, או באיזה קונסטלציה, אבל אין לי ספק שהחינוך הוא בדם שלי. הוא משהו שאני חייב לעשות. אני מרגיש את זה בעצמות.
יש אולי איזה מסר שאתה רוצה להעביר למאזינים מתוך המסע שלך בעבודה בחינוך? משהו שלמדת?
למדתי שאם אתה בן אדם שמאוד מאוד משקיע בעבודה שלך, אז תמצא עבודה ששווה להשקיע בה. וחינוך זה המקום. אז תבוא.
מאמן.
זהו, תודה.
תודה רבה רובי, והמשך ערב נעים. ועכשיו אני ארצה לשים את השיר לשוב הביתה של ישי ריבו.
אפשר נראה לי לפתוח את המיקרופון, ויש לנו פה בחור מאוד מעניין. הייתי שואל אותו עוד איזה כמה שאלות.
אפשר, וכן. ערן?
רק כדי להשאיר אותו, אתה יודע, עוד קצת פה על הכיסא, זה נראה לי דווקא נחמד ומעניין. עכשיו הוא גם עוד...
ערן זה השם, נכון.
ערן זה השם, כן. אתה מסמיק קצת או שאני מדמיין?
כן? לא, קצת מופתע.
אז סתם על מה דיברנו, כאילו, כי אני נכנסתי פשוט הרגע, נכנסתי לתוכנית, בלי עוד מעט אני אקבל צעקות מטל אולי, אבל כל עוד אני פה.
דני פה עושה תוכנית.
כן.
אני עושה תוכנית שעוסקת בחינוך.
ויש לנו פה את אחד אנשי חינוך הגדולים. האמת היא שרובי יש לו איזשהו קטע מעין, אני מכיר את רובי כבר יחסית תקופה, והאכפתיות שלו, גם לפרטים הקטנים וגם לאנשים שהוא עובד איתם, ולכל החניכים שאני רואה, כי אני מדי פעם הוא ככה, לא משתף אותי בדברים, אבל אני רואה כאילו את האכפתיות ודברים שהוא עושה, אז זה נראה לי, זה אתה יכול להגדיר כאחת התכונות הכי חשובות למדריך, או בן אדם שמתעסק בחינוך, כאילו מהצד שלך, או שאתה חושב שצריך להיות בן אדם קר יותר ואנליטי. תענה לך.
חשוב.
אז...
כן.
אוקיי. אז מה אתה מגדיר את התכונה החזקה שלך? כאילו, למה אתה כל כך אהוב בעצם? זה בעצם מה שאני מנסה להבין. כי אני יודע שאתה אהוב מאוד, זה בוודאות.
אז תשאל את אותם.
מה אתה חושב?
האמת, עכשיו ברצינות, אני חושב שאני מהמדריך העוף מוזר. זה שלא ציפית לראות.
אוקיי.
שזה הרבה פעמים מוזר לראות, אבל מצד שני זה... זה גורם ל... דווקא לילדים שכאילו יותר קשה להם,
אוקיי.
להתחבר אליי יותר בקלות.
וואלה.
אז אני משוגעים בדרך כלל.
אפשר, אז עוד שאלה אישית, אם כבר אנחנו... אם זה בסדר.
בטח.
אפשר עוד שאלה אישית. אתה חושב ש... מה שנקרא רקע כביכול דומה, הוא עוזר או יכול להכשיל?
הוא יתרון וחיסרון, משמעותי. מצד אחד, האמפתיה שדיברנו קודם, יותר קל לי להיות אמפתי.
אוקיי.
מצד שני, יש הרבה מקרים, שהייתי מדריך יותר צעיר, היום זה כבר לא שם, אבל בשנים הראשונות היו הרבה פעמים של הזדהות יתר.
רוצה בזמן רפני.
פתאום הרגשתי, מה שאני אקרא, יותר מדי על בשרי, את מה שקורה עם הילד עכשיו, שזה לא טוב גם, כי אז זה פוגע במהלך החינוכי שאתה רוצה לעשות איתו.
ובשיקול בעצם
דעת לקחת את האיזון. אני הייתי חוזר על חיי שוב אותו דבר בדיוק. לא הייתי שורד בהדרכה, אני חושב, אם לא הייתי מגיע ממקום כזה. אני חושב שזה אגב ההגדרה ברעיון עבודה, שכאילו הגדרה שלא אומרים אותה, שאתה חייב לעבור משהו לפני שאתה בא להדרכה. כי אתה צריך להיות קצת יותר חסין, קצת יותר מחזיק.
שהאור יהיה יותר אוויר, מה שנקרא.
קצת יותר.
אוקיי.
תודה, אירן.
תודה גם לך, ראובן.
תודה רבה.
אנחנו שמחים שהתארחת בתוכנית של דני.
היה שווה רק בשביל הקול שלו, שלומיים.
אני אמשיך הלאה ו... תודה רבה.
תודה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אלינו. שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכר וסולח, מושיט ידו לעזרה. הכל יתגבר לשוב הביתה.
אז מעבר לזה שאני ממש אוהב את השיר, אני רוצה ככה לבחור איזושהי שורה אחת. אפילו אם עשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח. אני רוצה לחבר את השורה הזאת לעשייה חינוכית. חניכים וחניכים שלנו יכולים לטעות ולפעמים יכולים לעשות שטויות, אבל דווקא זה המקום שלנו כדמויות חינוכיות, כמחנכים, למחול ולסלוח ולראות שזה גם חלק מהאנושיות שבנו. וכל זה גם כמובן לצד הדגשת הטעות והחינוך שנלמד, שנשתפר ונהיה באמת הדמות הכי טובה שאנחנו יכולים להיות, האדם הכי טוב שאנחנו יכולים להיות. עומדת, יושבת לצידי טל בן צירה, מנהלת התחנה.
שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, דני, איזה כיף שהצטרפת לצוות שלנו.
אני שמח ומתרגש.
איך היה לך?
היה מרגש, היה... אני זוכר שממש 5 דקות לפני התוכנית, ממש נלחצתי וממש... לא ידעתי כל כך מה לעשות, כי זה בכל זאת תוכנית ראשונה שאני עושה ברדיו.
ובהחלט הייתה תוכנית מעניינת ורגישה. ואורח מעניין.
כן.
הצלחת להביא את רובי לפה, זה נס מבחינתנו.
אני ממש שמחתי שרובי הגיע. רובי היה... רובי הוא אחד האנשים הראשונים שהכרנו פה בכפר. אחד האנשים שחיכו אלינו וצחקו איתנו ו...
העירו פנים.
מה?
העירו לכם פנים.
בדיוק. בתוך הכפר ובחדר אוכל תמיד כשישבנו, אז הוא תמיד ישב איתנו ושוחח איתנו. וכיף לראות שיש אנשים כמו רובי שנמצאים בכפר ו... מעודדים רק מלראות אותו, גם אם לא מדברים איתו, לראות אותו עושה טוב וכל כך מרים.
רובי, אני מקווה שאתה תקשיב לתוכנית, אז תקשיב גם לחלק הזה, כי זה בהחלט מחמאה גדולה להגיד את זה, וזה מקסים. כמה זמן אתם פה כבר?
אנחנו פה מ-20 באוגוסט, אז 3 חודשים.
וואי, זה כאילו, מה שנקרא, נגמרו 100 ימי החסד, איך אתה מסכם עד כה את החוויה פה?
וואו, זה חוויה שונה לגמרי מכל מה שהכרתי.
מאיפה באת?
אני מגיע מחיפה.
מאיזה צד?
איזה
חלק, יותר נכון?
משכונת קרמל מערבי, שהיא שכונת דרך הים, שהיא שכונה... שהיא מעורבת, יש בה גם אנשים צעירים, יש בה גם קשישים.
אז אתה מכיר את הקונדיטוריה של גלס בייקרי?
בוודאי.
אז גל הוא מביטקין ואני עזרתי לו להקים את הקונדיטוריה הזאת.
וואו.
אז זכית שאתה יכול לאכול קורסונים כאלה.
כן.
אז פתאום הגעת לכאן, ואיך זה היום מרגיש? איפה אתה עובד, במשק?
אני עובד במשק. אני בעצם... ביחד עם החברים השינשינים מהקומונה, עושים הדרכות חינוכיות בתוך המשק בעזרת הטיפול בבעלי חיים. אנחנו מעבירים את החניכים איזשהו תהליך חינוכי, שיכול להיות שהם לא היו מצליחים לעבור בפנימיה או בבית ספר, לאור זה שהעבודה עם בעלי חיים, בין אם זה עם האתונות או עם החותמנים או עם הכלבים, זה דורש הרבה מאוד רגישות, הרבה מאוד תשומת לב, והרבה פעמים הבעלי חיים הם כמו מראה של האדם, והרבה אנשים יכולים להזדהות ולהבין מה הם בעצמם מרגישים דרך הבעלי חיים, אם הם מפחדים או שהם מתרגשים.
מעניין מאוד מה שאתה אומר.
זה משהו שלמדתי עם הזמן.
בואו נסתכל על זה ככה, אני באמת כל חיי עם חתולים, ותמיד, הרבה פעמים הרי אומרים על חתולים שהם חושבים רק על עצמם, ולא אכפת להם, הם בחיי אגואיסטית, שזה כל כך לא נכון, ואני מצאתי אותם, את החתולים, מאוד רגישים לעצבות של הבני אדם הקרובים אליהם, לעצבות ולבכי. אבל זה, ראיתי את זה בכל, ובאמת היו לי, אני כבר, בוא נגיד, כן, לפני יומיים הייתי בת 50, אז ראיתי כל כך הרבה חתולים היו לנו ב-50 בשנה האלה, וזה תמיד היה תגובה, הבת שלי לפעמים היו לה התפרצויות בכי, צרחות, החתולה שלי הייתה משתגעת מזה, היא הייתה, ממש אפשר היה לראות איך היא מיוסרת, היא רוצה להפסיק לה את זה, כי היא רואה שהיא סובלת, וזה קשה לה לראות אותה סובלת. אבל אף פעם לא חשבתי על זה ש... או שאם היה לי, נניח, אני הייתי עצובה, היה לי חתול שהיה פשוט מתיישב לי על הבטן במין מבט כזה אחר, לא סתם כי הוא בא עוד פעם לליטוף. הוא לא היה דווקא, לא היה מבקש ליטוף. אבל זה מעניין שאתה אומר פתאום, אתה אומר לי, אוקיי, אבל זה גם מראה לנו איך אנחנו מרגישים. זאת אומרת, זה רפלקטור כזה.
בדיוק.
מעניין. מעניין. טוב, זה בחתולים זה באמת קצת יותר מורכב, אז זה באמת חיה מדהימה, אבל כן. אין ספק שלחיות יש המון המון השפעה, ואני ראיתי איך טיפול בחיות עוזר מאוד בסוגיות חברתיות אצל ילדים, ובתקשורת, ובחיזוק ביטחון עצמי. חשבת... זאת אומרת, לקחת את זה למקום יותר מפותח אחר כך בחיים, זה משהו שמדבר אליך, משהו שהיית רוצה אולי להתעסק איתו?
כן. אני באמת מאוד רוצה, אני, אחד הכיוונים העתידיים שלי זה ללמוד וטרינריה. אני
כנראה... זה מעולה יצא לך השילוב הזה.
לגמרי.
אתה ביקשת את זה או ש...
אני ביקשתי את זה.
אה, זה יופי.
מהרגע הראשון שראיתי ככה את האופציה בשאלון יציאה שנת שירות, אמרתי שאני חייב לנסות להתמיין לזה. ואיך שגם התקבלתי וגם איך שעבר הזמן, התהליך בעצם של ההכנה שנת שירות, הבנתי שזה בול, מה שאני מחפש, זה בול הכיוון שאני רוצה, כי אני... לפני הווטרינריה אני ארצה אולי לעסוק בחינוך, אולי לחזור לרכז בצופים, זה אחד הדברים שהכי מרגישים אותי, העבודה עם נערים, ועבודה חינוכית.
ובעלי חיים.
ובעלי חיים.
ומה הביא אותך להחליט לעשות פה את הזרקור בחינוך דווקא?
אני חושב שאני בעצמי אמצא באיזשהו מסע אחרי איזה דמות חינוכית אני רוצה להיות, איזה דמות חינוכית אני רוצה להיות בעתיד, איזה דמות חינוכית אני רוצה להיות עכשיו, איזה דמות חינוכית אני רוצה להיות לילדים שלי, לנכדים שלי.
וואי, זה מדהים שאתה חושב על זה, זה מעודד אפילו. זה מעודד אותי. כל כך הרבה אנשים ובני נוער מרוכזים כל כך בעצמם שזה מקסים לראות את זה. מיוחד.
ותודה.
לצערנו זה מיוחד, אתה מבין.
ואני בכוונה רוצה להביא אנשים שונים לתוכנית, אנשים שהם אנשים משמעותיים גם בשבילי, כדי שאני אוכל להבין מה כל כך משמעותי בהם אצלי, למה אני רואה אותם כמשמעותיים. כמו נגיד שהבאנו עכשיו את רובי לתוכנית.
אמרת שהוא כאילו הראשון שבעצם כן. קיבל אתכם, והיה כן. לך חשוב שהוא יהיה הראשון שיתארח.
כן, בדיוק. הראשון מה...
וואי, מעניין לדעת, אתה כבר יכול לגלות את מי תביא בפעם הבאה, או ש... שזה עוד לא סגור?
זה עוד לא סגור, אבל...
וזה מפה מהכפר, נכון?
כן, זה יהיה מפה מהכפר, ואני רוצה ככה לחשוב ולהתעניין ולהתייעץ גם עם האנשים עצמם לפני שאני
כן, ברור, מעדר אותם. כן, ברור. אתה יודע, אתה דיברת, מקודם שמת שיר ודיברת על המקום הזה של המחנך או מחנכת, אנשי חינוך של לסלוח ולקבל למרות. וזה הזכיר לי שאני חושבת שהמשפט שאני הולכת איתו גם עם הילדים שלי וגם עם החניכים והחניכות שאני עובדת איתם, זה במק... שיש מקרי קיצון, או שיש מקרים קשים, או שיש משבר, או שיש משהו שצריך לבקש עליו סליחה, או אתה יודע. אז אני תמיד אומרת, אני לא אבטר לך, ואני גם לא אבטר עליך. וזה לדעתי הדבר הכי חזק שאפשר להגיד לנער, נערה, ילד, ילדה, בגילאים האלה. בכלל, אני חושבת שזה כיף לשמוע את זה, ואחר כך שאנחנו גדלים, אנחנו כבר, מי מגדל אותנו? המקום הזה שכן, יהיו דרישות, אבל מצד שני, אתה תמיד תהיה מוכל, ותמיד אני אתמוך בך, וזה יהיה קשה לפעמים, אבל אני תמיד אהיה שם. גם אם אני אגיד נו נו נו, גם אם אני אגיד לא, גם אם אני אגיד גבול. ואני חושבת שזה משפט שיש בו גם מה שנקרא, אני צריך להוציא מעצמי יותר, אבל אני גם מוגן ומחובק, כן. וזה מרגיע. וזה משפט שנותן הרגשה, אתה לא לבד, או את לא לבד, ואני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, מי אמר את המשפט הזה שכולם עכשיו מצטטים, שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. אז זה בדיוק זה, המקום הזה לדעת שאתה או את לא לבד, שיש לפחות בן אדם אחד מבוגר, מבוגרת שיש שם בשבילכם, וזה שווה המון. נכון. לא צריך כל כך הרבה, מספיק אחד או אחת כזאת, וואלה, אבל אמיתי, כמו שצריך, וזה זה אתגר. זה חשוב, כי לפעמים יש מצבים שכל הצדדים רוצים להרים ידיים. וזה לא פשוט.
דווקא בגלל הדרישתיות הזאת, דווקא בגלל כמו שאת אומרת, שאת לא תוותרי. אז זה דווקא הנקודות שאני חושב שמראות לחניך שמישהו מצפה ממנו למשהו, שלא אומר, תעשה מה שאתה רוצה ויהיה בסדר.
נכון.
כי לא יהיה בסדר אם לא...
לשחרר זה כאילו נורא מפתה מצד אחד, הרבה פעמים גם כהורים. יאללה, אני כבר אשחרר לו, ודי שעזוב אותי, שכבר אין לי כוח להתמודד. ורק המחשבה על הפנים העצובות של אותו ילד או ילדה ששחררו ממנו, כי אין כבר כוח,
כן.
אוי, זה נורא. וזה המון פעמים אתגר לא פשוט, גם אנשי חינוך לומדים. הורים... אין רישיון, אתה יודע, אתה הולך, נהיה הורי, כל אחד יכול. חינוך, לא, אם אין לך את הדרישות שצריך, לא משנה שיש כאלה שיש להם את הדרישות והם על הפנים, אבל בסדר, אבל אתה צריך לראות תעודות, אתה צריך ללמוד, אתה צריך לעבור דרך. בהורים אין דבר כזה. אתה יכול ללכת להדרכת הורים, אבל כמה עושים את זה?
כן.
וזה, ופה הבעיה. וזה באמת... איך הבא שלי אומר, אוכלים שיבוש לפעמים בכלל הדבר הזה, שזה לא מסתדר. ואני גם בהקשר הזה הרבה פעמים אומרת, הורים הם לא שלא יהיו חברים של הילדים שלהם. אז הם לא אמורים להיות חברים שלהם, הם אמורים להיות שם הורים בשבילם. ובדיוק, לא לוותר, ולא החברות הזאת, היא לא נכונה, זה מבלבל נורא. ובטח ובטח בגילאים שכבר הילדים הם 16-17, כבר אוטוטו 18, מה תגיד לילד? הוא כבר עצמאי, הוא נער, נערה, הם עצמאים כל כך. ועדיין, יש סיבה למה, מה שנקרא חוק חינוך, עד גיל 18, יש סיבה הרי, עדיין הדעות הן עדיין לא מגובשות עד. כן. עד. זה צריך להיות שם. וזה לא חבר או חברה.
לגמרי.
אז זה חינוך. בדיוק. זה, כן, אף על פי שאני לא יודעת, איך אתה עם המילה חינוך? אני לא יודעת כמה היא, החטא הזה או לא. אני לא יודעת כמה היא עוברת לי, איך אתה עם המילה הזאת?
חינוך, אני חושב, זה מילה שהיא מורכבת. יש אנשים שרואים בחינוך איזשהו משהו כאוטי, משהו שהוא... מפחיד, משהו שהוא כזה חוזר, מחזיר רגע לבית ספר. ויש אנשים שרואים חינוך ככלי, כאיזשהו עוגן שאפשר כזה, שמקדם, משהו שכזה מושך אותך קדימה. ואני חושב, אני רואה את המילה חינוך כאיזשהו משהו שמאוד מקדם ומאוד מעצים, שעוזר להתפתח. אבל זה מאוד תלוי, כמו שאמרת, בגישה של המחנך, של זה מאוד יכול להשתנות. יש דמות שיכולה להיקרא דמות חינוכית, והיא תהיה משמעותית ומעצימה ומיטיבה עם החניך, ויש דמות שיכולה להיקרא דמות חינוכית ותעשה ההפך. וזה מאוד תלוי גם בקשר עם החניך והדמות החינוכית. כי יכול להיות שמישהו אחד יהיה מצוין לחניך, יכול להיות שבאדם אחר יהיה...
זה ברור.
כן.
יש איזה דמות שלא מפה דווקא מהחיים בכלל שלך, שאתה אומר, וואלה, זאת הדמות שהשפיעה לי לטובה הכי טוב בסקשן הזה של מערכת החינוך, או חינוך בלתי פורמלי, לא משנה.
את האמת, היו כמה דמויות מכל מיני כיוונים שהעצימו אותי ועזרו לי. אחת הדמויות זו הייתה המרכזת שהייתה לי בצופים בכיתה י' וי' א', שהאמינה בי וראתה את הצדדים הטובים שיש בי, ראתה את המסוגלות שלי ואת היכולת שלי, וכל זה כמובן לצד זה שהיא ראתה את ה... את הנפילות, את הירידות, אבל היא תמיד ראתה שלצד ירידה תמיד הייתה עלייה, שזה לא איזשהו מסלול אחד, זה
דינמי,
זה מאוד דינמי, וזה מאוד ריגש וזה מאוד עצים. וגם היועצת שלי מהבית ספר, ש תמיד קיבלה אותי בדלת פתוחה, תמיד הקשיבה לי, תמיד עזרה לי, כי היה הרבה פעמים שסחבתי איתי כל מיני בעיות וכל מיני כזה מאמסים, אבנים בתיק, נגיד מהצופים או מהחיים האישיים שלי, שלא הרגשתי בנוח לשתף נגיד בצופים או במקום אחר, ודווקא היועצת עזרה לי, ופשוט הייתה שם כשהייתי צריך.
יועצת זה דבר, או יועץ, מאוד חשוב, ולצערי לא כולם נהדרים או נהדרות, אבל זה באמת קרן אור. גם לי, היועצת שלי בחטיבת ביניים, מזין התת, היו קרן אור שלי. וגם לילדים שלי היו יועצות מעולות.
כן. את האמת שבכיתה י' אז ממש לפני הפגישה הראשונה, לפני עוד שקבעתי את הפגישה, ממש כזה התלבטתי אם ללכת אליה, לא ללכת, בכלל להציף את זה שאני חושב שאולי אני צריך מישהו שיקשיב לי. ופחדתי. ממש כאילו אני זוכר שהלכתי לחדר שלה, עשיתי 5 צעדים אחורה, התקדמתי, חזרתי, עד שקשתי לה בדלת. אמרתי, היי מיקי, אני יכול להפריע לך כמה דקות? ואז הצגתי את עצמי. ומאז כאילו, אני זוכר שממש הייתי הולך אליה כל שבועיים בכיתה י'. בכיתה י' א', הייתה איזושהי חסימה בגלל הקורונה, לא, כאילו, היה את המרחק הפיזי שמאוד הקשה. ובכיתה י"ב, אני זוכר שחזרתי לה במחצית השנייה של הבית ספר, שזה המחצית האחרונה בלימודים. והיא פשוט אמרה שאתה לא אותו בן אדם, אתה השתנית.
ברור.
וזה... ויכול להיות שבגלל זה גם אמרתי שיש לי כמה דמויות שהטיבו איתי, כי את התהליך נגיד התחילה היועצת, ואז כשלא יכלתי ללכת לבית ספר מטעם הקורונה, מפאת הקורונה, אז את התהליך המשיכה המרכזת שלי מהצופים, ואז חזרתי ליועצת אחר, וזה נראה לי בדיוק מהות של חינוך.
וגם אתה כמובן תרמת לזה, כי אנחנו יכולים לנסות לעזור כמה שאנחנו רוצים, אבל אם אותו אחד או אחת לא יאפשרו לזה לקרות, זה לא יעזור. אתה אפשרת לזה לקרות, אתה באמת הבנת שאתה צריך עזרה, וזה נפלא, זה, זה יופי של תהליך.
כן.
אז איך היה לך היום עם רובי פה?
היה באמת מרגש, היה...
פעם ראשונה תוכנית, פעם ראשונה אתה מראיין.
כן, עבר הרבה יותר מהר ממה שחשבתי שיעבור. ואני חושב שאני למדתי הרבה, גם על חינוך, גם על איך לשפר את התוכנית אולי לפעם הבאה. ואני באמת שמחתי לעשות את התוכנית היום. זה באמת משהו שלא, לא יצא לי באמת להוציא לפועל, כי אני זוכר שהרבה זמן חשבתי על לעשות איזשהו משהו שקשור לחינוך, שקשור לרעיונות, להזמין אנשי חינוך שונים, ולא היו לי את הכלים. ואני באמת שמח שעכשיו יש לי את הכלים להוציא את זה לפועל.
כן, עם הקלפים האלה שאתה הכנת פה, שבאמת הם מדהימים, אני חושבת שזה יופי של דבר שתכין עוד כאלה, כי באמת זה קלפים שאפשר לעבוד איתם בכל פעולה.
כן.
וכל מדריך או מדריכה פה, כדאי שיהיה להם את הקלפים האלה, זה מקסים.
כן, תודה רבה.
והנה, אתה רואה, התוכנית הגיעה לסיומה. ואיתנו עדי לייזר על הצד הטכני, ועוד מעט תיכנס שקט בין, ועדי, שים לנו ככה לקראת סיום, נכניס ככה בשקט איזה שיר שאתה בוחר, נכון? ניתן לעדי לבחור שיר יפה. דני, איזה כיף שהצטרפת אלינו לצוות.
אני שמח, העונג כולו שלי. ואני באמת מתרגש לקראת התוכנית הבאה, שתהיה ב-13
בדצמבר.
דצמבר.
עוד חודש.
ונראה לי נשאיר את האלמנט ההפתעה.
אלמנט ההפתעה, נכון. לילה טוב, עוד מטל בלילה. איזה כיף.
איזה כיף.
לילה טוב.
I got diamonds in the sky, so be real. AP Diamant, doch sie scheint nicht so alt wie deine Augen, verdammt. Die gefällt so viel auf meinem Strand. Ihr Body so heiß, wie sie bounce, wie sie tanzt. Habibi will fashion over. Habibi, Baby, komm over. Wir fliegen weg für einen Monat. Selim, Alui, Aroma. Oh Lord, sie will sofort. Lamborghini weiß, ich drück kein Geld, holt uns diese Zeit zurück. Tüter volle. Jeden Timen wird im Tütkan Habibi Hone Fadi Helt und Lagli Richtig Gali Habibi Hone Tia Sominia Mamacita Habibi Hone Tia Hone Fadi Bitte lüft den Timoni Und wir tritt nicht bloß Seklas Wie Karata mit Rory Du bist ein Blick, wann komme wieder, weil ich ohne dich nicht kann Paar Minuten bei dir, brauche nicht lang Und wir beide leuchten nachts so wie Kristall Für mich alles easy Matulili, ma'arifteni Matulili, nzitik Hätte ich kein Marra, bin Lamborghini
Ich hol dich wieder ab, lass chillen. Bullen fahren wieder nachts, muss sie abwimmeln. Wir beide in der Stadt, Mond scheint in der Nacht. Bei Stress macht es klick-klack für dich. Ratatatata. Denn du warst da von Anfang an. Nur für mich bleibst du die ganze Nacht lang wach. Mein Habibi macht das noch krank. Oh, oh.
Ohne Fali, helt ulogli. Mir richtig goli, Habibi. Ohne Tia, so minia. Mama Sita, Habibi. Ohne Fali, helt ulogli. Mir richtig goli, Habibi. Ohne Tia, so minia. Mama Sita, Habibi.
רדיו על הגל, radio.neurim.org.il